דף ע"ז עמוד ב', ארבע שורות מהרחבות, תנו רבנן. למעשה, אנחנו סיימנו אתמול בזה שהגמרא הביאה את הדין של איסור רחיצה ואיסור שיחה ביום הכיפורים. והגמרא מסיקה שלגבי איסור רחיצה, האיסור נאמר רק לתענוג, אבל רחיצה שאיננה לתענוג, כמו לקנח את ידיו, את רגליו, את פניו, מיטית, צועה וכדומה, יהיה מותר. לגבי שיחה, אמרנו שזה נתון למחלוקת הפוסקים, האם שיחה שלא להנאה תהיה מותרת, או רק שיחה לצורך חולה תהיה מותרת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הולך להקביל פני אביו, או פני רבו, או פני מי שגדול ממנו. זאת אומרת, אדם שהולך כדי לקבל ענייני מצווה, כמו לקבל את פני אביו, כמו לקבל את פני רבו, שכל הדברים האלה הם דברי מצווה, עובר עד צווארו במים ואינו חושש. אפילו שיש לנו איסור רחיצה ביום הכיפורים, הוא יכול לעבור בתוך הנהר כשגופו מונח בתוך המים ולא חושש לאיסור רחיצה. שואלת על זה הגמרא, איבה אלו הרב אצל תלמיד מי? אמרנו כרגע שתלמיד אצל הרב זה משמע אפילו להגביל פני רבו, לא רק כדי ללמוד תורה. עצם הקבלת פנים זה דבר מצווה. מה קורה רב שרוצה ללמד את התלמיד? האם הרב גם רשאי לעבור במים? תשמע, דאמר רב יצחק בר אבחנה, ענה חביתי לזעירי דאזל לגבי רב חייא בר רב אשי תלמידי. אז הנה יש לנו ראיה ממעשה שהיה, שהלך הרב אצל התלמיד. אומרת הגמרא, רב אשי אמר לא ככה היה מעשה. היי רב חייא בר רב אשי הוא דאזיל לגבי דזעירי רבי. שם התלמיד הלך אצל הרב, לא הרב אצל התלמיד, ולכן אין לנו להביא ראיה מזה המעשה. כך שלמעשה הגמרא לא פושטת את השאלה האם הרב רשאי להגביל את פני התלמיד. אומרת הגמרא, רבה שרה לבני עבר ימינה, שם מקום, למעבר במאיה לנטור פירה, התיר להם ביום הכיפורים לעבור במים כדי לראות מים השדות שלהם שהיו מעבר הנהר. אמר לאביי לרבה, תנא דמסייע לך, בוא אני אביא לך ראיה שכדי לשמר פירותיו מותר לו לעבור במים. שומרי פירות עוברים עד צווארם במים ואין חוששים. אז הנה אנחנו רואים שמותר לעבור כדי לשמר את שדותיו ביום הכיפורים ולא חוששים לאיסור רחיצה. רב יוסף שרו ללבני בית תרבו למעבר במאיה למיתי לפירקה. הוא התיר להם לעבור במים ביום הכיפורים כדי לשמוע את הדרשה של הרב, אבל למיזל לא שרה להו. לחזור חזרה לביתם, ללכת לביתם, זה הוא לא התיר להם, כי לשמוע את הדרשה זה צורך מצווה, לחזור זה לא צורך מצווה. אמר לאביים, כן אתה מכשילן לעתיד לבוא. אומר אביים, לא, אם אתה לא תיתן להם לחזור, שנה הבאה הם לא יבואו לדרשה, לכן מותר גם לחזור כדי שהם יבואו לדבר מצווה. אומרת הגמרא, אותו דבר מכיוון הפוך, איקא דאמרה, רב יוסף שרו לו למיתה ושרו לו למיתה. רב יוסף עצו יתיר להם גם ללכת לדרשה ולא חוששים לאיסור רחיצה, וגם יתיר להם לחזור. אמר לאביי, הביש למה למיתי לחי, הביש למה שהם הולכים לדרשה, אני מבין צורך מצווה, אלא למיתה לחזור חזרה הביתה, מה איתה מה? ועל זה ענה לו רב יוסף, כדי שלא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. אומרת הגמרא, אנחנו מיד נחבור לברר את הדברים. אומרת הגמרא, רב יהודה ורב שמואל ברב יהודה הווקיימה אגודה דנהר פפה, ויש גרסה דנהר פרט. הם היו עומדים מעבר אחד של הנהר, המדרה דחצדד, במקום המעבר שעומד כנגד העיר חצדד. והווקאי רמי בר פפה מהך גיסה, ועמד מהעבר השני של הנהר רמי בר פאפה, רמה להוקלה, אז הם הקביעו את כל המוצק להם, מהו למעבר למיתה לגבייכו, למי שאל שמעת, האם אני רשאי לעבור את הנהר, להיכנס בתוך המים, ביום הכיפורים, כדי לבוא ולשאול אתכם שאלה, אמר לי רב יהודה, רב ושמואל דאמרי תרוויו, עובר, ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו. אתה רשאי לבוא ולעבור, אבל בתנאי שלא תגביע את הבגדים שלך בשעת המעבר. למה? כי יש גמרא במסכת שבת שאומרת שאם אדם עובר בנהר ויש לו חלוק שנמצא על כתפו, אז יש כאן עניין של מצב וחייב על זה קורבן חטאת אם הוא עשה בשוגג. אז כאן זה נראה כמו אותו מעשה, ולכן הוא בתנאי שלא יגביע חלוקו. מה? במעבר? בגלל שברגע שהוא מגביע את זה, זה נראה כמו מסע. כרגע, אנחנו עוד מעט נסביר יותר. רש"י במקום ככה אומר, שפת חלוקו להגביע שולי חלוקו על זרועו, ואינו נראה כמלבוש, אלא כנושא על כתפו. אז יש לי פה בעיה שזה מכזי כמסע, ומכזי כמסע אני לא רוצה. איקה דאמרי, אומרת הגמרא, ויש שהביאו את התשובה, לא בתור רב יהודה, אלא אמר לרב שואל ברב יהודה, תנינה עובר, ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו. יש לנו אותו תירוץ, רק בשם אחר. שואלת הגמרא, ולפני שנעבור לשאלת הגמרא, למעשה אנחנו צריכים קצת להסביר את הסוגיה. מה שאנחנו ראינו כרגע בסוגיה, שמותר לאדם לעבור בנהר לצורך מצווה, ואפילו שלא לצורך מצווה, אלא כדי לבוא ולשמר את פירותיו, מותר לו ביום הכיפורים לעבור בתוך הנהר, ואנחנו לא חוששים לאיסור רחיצה, שהרי אחד מחמשת העינויים זה רחיצה, לא חששנו לדבר. זה פשוט דברי הסוגיה. שואל התוספות ישנים כאן, האמת היא שצריך לראות את הדברים ברן, אבל כיוון שאין רן בפנינו, אז אנחנו נשתמש בתוספות ישנים. שואל התוספות ישנים בשורה האחרונה בעמוד, לכאורה, מהי ניסור סוחט? הרי ברגע שהוא עובר בתוך הנהר ביום הכיפורים, ביום הכיפורים יש לדין כמו שבת, והבגדים מתמלאים לו במים, למה אני לא חושש שהוא יבוא לפחות את הבגדים? ולא חיישינן לסחיטה כמו דאמרינן באילו הקושרים, הכוונה לגמרא בקוף י' ג' במסכת שבת, גבי מהלך בדרך, הוא פגע באמת המים, והגמרא שואלת, מה הוא יעשה? היכי ליאביד, לנחות במאיה, אם הוא יעבור במים, לתבסן מנה, הבגדים שלו יתרטבו, ואתי לידי סחיטה. אז למה אצלנו אתה לא חושש לאיסור סחיטה? עונה התוספות, ומשום מצווה, או לנטורי פיירי, שרו רבנן, והתה מהיר לדבר הרשות. עונה התוספות, יש הבדל בין צורך מצווה לצורך רשות. שמה במסכת שבת וקוף י' ג' מדובר לצורך רשות. על זה לא נתנו לו, יש עכשיו סוחט. במקום מצווה, התירו לו. שואל מיד התוספות ישנים, אך קצת קשה, ואין לך דבר הרשות יותר מלנטור ופיר, אם זה היה כוונתך לשאול. שאלה, מה עשית? לפחות עפור, אבל לגזור למה? לא התירו לו לפחות. השאלה אם אני חושש שמרו יבוא לידי סחיטה. רבנן במקום מצווה לא גברו, אבל עדיין תוספות שואל, הרי לנטור ופיר זה לא עניין של מצווה, זה חופר שקט נפש. אדם בלחץ, מה קורה עם הפדות שלו? אם לא גולבים לו את הפירות, אבל זה לא נקרא מצווה. לכן הוא מוסיף ואומר, וכי משום הפסד יש לך להפיר, אלא נראה לרבי, דועיל ולא הותרה לו, אלא על ידי מלבוש, זכורו. בעל זה התוספות ואומר, שמה שהבאנו במפסנת הגמרא, שבתנאי שהוא לא מגביע את הלבוש, אז בן אדם שבאופן נורמל בימות החול, יודע שכשהוא מגיע לנהר, או שהוא מגביע את הבגד, או שהוא מקפל את הבגדים ושם על הכתף. פתאום אומרים לו להיכנס לתוך הנהר עם כל הבגדים. אז הוא זוכר שלמה הוא עושה את זה, כי יום כיפור היום. אז אין לי חשש שיבוא לידי סחיטה. אז לא ראו רבנן צורך לבוא ולגזור. ממשיך התוספות ישנים ושואל, בשורה השנייה מהרחבות, אך קשה לרבי, דנהי דלא גזרינא משום סחיטה, היית קיבוץ וליבון, וזו שאלה שכל הראשונים שואלים, עוד פעם. פתחנו ואמרנו שאנחנו לא חוששים מצד רחיקה, אז פשטות הדבר, כי הרי הוא לא מתכוון לרחיקה, הוא לא מתכוון להנעת גופו, הוא רוצה לעבור לצורך מצווה או לצורך שמירת פירות. שאלנו מה עם גזרת קיבוט, מה עם גזרת סחיטה, ענינו שכאן הוא לבוש בבגדו, אז א' יש כאן צורך מצווה, וגם במקום שזה לצורך פירותיו משום הפסד, יש כאן היכר, וכשיש היכר הוא לא יבוא לידי איסור סחיטה. שואל התוספות, אבל מה עם קיבוץ וליבון? הרי ברגע שהוא מעביר את הבגד במים הוא מחבס, הוא מלבן, אז כמה תירוצים נאמרו בראשונים? תוספות בעצמו בשורה השישית מביא, ואומר רבי דהי חדהי קדם, או דבר טיווף על הבגד, הטעם דווקא שריאתו והוא קיבוצו. אז תירוץ ראשון הוא אומר שדווקא כשיש לכלוך מובהק, שם זה נקרא שריעה לצורך קיבוץ, וממילא זה קיבוץ. אבל במקום שאין לכלוך מובהק כמו פה, שהוא הולך עם בגדים נקיים, שם לא חששנו. אחרי זה הוא מביא בשם ספר הישר, שלא אמרין על שריעתו והוא קיבוצו רק במקום שהשריעה מועילה לבגד. אבל כאן מדובר או בבגד נקי, או בבגד כל כך מלוכלך שעד רבה, כשהוא משרה אותו במים הוא רק מוסיף לו לכלוך. במקום כזה לא נאמר הגדר של שריעתו והוא קיבוצו. בסופם של דברים הוא מביא חידוש גדול, ולפי זה היה נראה שהרוחץ בשבת בנהר מותר לרחוץ בגדיו, ולקה למיחה של ליבון, ומי הוא יש לאסור משום סחיטה. ואחרי זה הוא מזכיר אישה שהילד שלה תינף את בגדיה במי רגליים והיא רוצה להתפלל, והיא לא יכולה להתפלל כי יש על זה עכשיו מי רגליים, יש צועה של קטן, אז על זה הוא אומר שיהיה מותר לה להפים את הבגד בנהר, כי זה לא נקרא שריעתו והוא קיבוצו, ומפלק את המים. ובעצמו כך הוא מביא בשם רבי, בשם מורינו יעקב, והוא מציין, ולא נראה לרבי, דכיוון שמתכוונות לטהר הלכלוך לרחיצה ולליבון היא מתכוונת, אז כיוון שכוונתה לליבון לא יועיל לנו הדבר. ובאמת להלכה מביא המחבר בתף רשיות ג' בהלכות יום הכיפורים, אני מתחיל טיפה קודם ביחס לדין שציימנו אתמול. אסור לרחוץ ביום הכיפורים בין בחמים בין בצונן, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור, סתם אפילו להשיט אצבע בתוך המים ביום הכיפורים אסור. ואם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בציץ או בצואה או שנטף דם מחותמו, מותר לרוחצם, שלא אסור אלא רחיצה של תענוג. זאת אומרת, רחיצה של תענוג אפילו אצבע לא, אבל למשל ליטול ידיים בבוקר כדי להסיר את הרוח הרעה, או כל לכלוך אחר, או אישה שמתעסקת עם הילדים צריכה להאכיל אותם, צריכה לנקות אותם, ודאי שהיא יכולה להשתמש במים ואין לנו בעיה בדבר. אחרי זה הוא מזכיר, נוטל אדם ידיו שחרית ביום הכיפורים, כפי שדיברנו על קשרי אצבעותיו, הוא מברך על נטילת ידיים, ויזהר שלא ליטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו. אין הסוגיה כרגע בפנינו, אנחנו לא מתעסקים בזה, אבל יש פה שיטת המחבר שמברכים על נטילת ידיים ביום הכיפורים, הבח בתף רשות ג' עוד ב', והרמב״ם בהלכות תפילה פרק ח' הלכת את חולקים על הדבר, והם סוברים שבכל מקום שנאסרה רחיצה, כמו יום הכיפורים, כמו תשעה באב, כמו תענית ציבור של גשמים במסכת תענית, במקומות כאלה לא מברכים על הנטילת ידיים. הגואל מדבר על הדברים ועוד, ואז הוא מזכיר ההולך לבית המדרש, זו הלכה ה', ההולך לבית המדרש או להגביל פני אביו, והוא מזכיר מיד, ודווקא כשאין לו דרך אחרת להגיע, אומר המשנה ברורה, אבל אם יש לו דרך אחרת אפילו לא לעבור בנה, או רבו, או מי שגדול ממנו בחוכמה, והוא מציין על זה במשנה ברורה, דווקא מי שגדול ממנו, אבל מי ששווה לו לא, או לצורכי מצווה, יכול לעבור במים עד צווארו, בין בהליכה בין בחזרה, וזה הלכה שהזכרנו שאם לא נסיר לו לחזור הביתה, אז פעם הבאה הוא לא יצא לדבר מצווה. זה סברה שמשתמשים בהרבה פעמים בהלכה, כמו לקוחות ההצלה, כמו לאנשים שמשתתפים בכל דבר כזה, שאם לא תתירו לו לחזור הוא לא יצא, אז יתירו לו גם לחזור. פה אנחנו מדברים גם בדבר שאין בו איסור דורייתא, בדברים שיש בהם איסור דורייתא צריך לבדוק את ההלכה. כמו כן, ובלבד שלא יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו להגביה שהוא לא יחלוקו. אומר על זה המשנה ברורה למה, ועל ידי זה אינו נראה כלמלבוש אלא כנוצא על כתפו. ואמר מר, יוצא בתלית מקופלת בשבת, חייב חטאת, וזה מה שהסתרנו, שיטת רשי. כמו כן, והוא שלא יהיו המים רוצפים, דהיינו לא מים כאלה המסוכנים כפי שנראה מיד בגמרא, ואם כן אף בכל אפילו לפני הסכנה, אפילו אינם מגיעים אלא עד מותניים, והוא מזכיר זה מותניים ומשהו. והמשך הדברים נראה אם נספיק בתוך הדברים להזכיר אותם. אומרת הגמרא, מה? אז יש שאלה כמו שדיברנו במסכת שבת, אדם הולך בגשם, מותר לו? האם הוא הולך עם המים? אבל משתברוך שם כבר כותב שדבר כזה שאין העולם יכול להתקיים, אתה תגיד לבן אדם שלא יצא במים, הוא הולך עם המדליים, הוא נושא עליו בו, דברים כאלה לא עשרנו, כאילו אנחנו לא ניתנה תורה למלאכי השלם. יש עוד עניינים במים שאין כוונה שם לפה, יש נידון, אדם שיוצא מהמים בשבת, למשל מהים, באופן שמותר לו להתלס למים בתוך דלת דמות וכו', שם כתוב שלא ילך דלת דמות כדי שלא יעביר את המים, ועל זה הוא מזכיר את העניין של גשמים. לענייננו, התשובה תהיה שכל דבר יהיה לגופו, זאת אומרת, אז תעשה זה באופן המותר, זה הכוונה. אומרת הגמרא, מתקיף לה רב יוסף, אז כרגע אמרנו שמותר לאדם ללכת עד צווארו במים ולא חושש לא לאיסור רחיצה, לא לסחיטה ולא כיבוס וליבון. שואלת הגמרא, הוא וכל כי היגבנה מי שרי? לא בשבת, לא ביום הכיפורים, ביום חול מותר לעבור עד צווארו במים? והכתיב, וכאן אנה הכוונה למה שמוסתר לנו שהמלאך הרה ליחזקאל את אותו נהר שעתיד לצאת מקודש הקודשים, וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפפים. והיינו, לקח אותי המלאך והראה לי אחרי אלף אמה ויוצא כקרני חגבים מקודש הקודשים. הגמרא תסתיר, למטה מתפשט והולך, אחרי אלף אמה זה מגיע עד הקרסוליים, מכאן שמותר לעבור עד אפפים במים. עוד מביא הפסוק, וימד עוד אלף ויעבירני במים מים בזה מים ברכיים, מכאן שמותר לעבור עד ברכיים, וימד אלף נוספים ויעבירי מימי מותניים, מכאן שמותר לעבור עד מותניים. מכאן ואילך, אומר הפסוק, כל השנה גם בימות החול, וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור. אז הנה אנחנו רואים שהמקום שמותר לעבור בו זה עד מותניים, בהלכה מוסר משהו מעל המותניים, אבל מעבר לזה אסור אפילו בימות החול, זה סכנה. אמר הבאי, שאני נחל ברדיפי מיה, זה לא דומה לעבור סתם במים עד הצוואר בשלולי, אין לי בעיה, בנהר שהמים עומדים אין לי בעיה, בנחל שזה מים רוטפים ששם זה סכנה שעלול להסתחף פנימה, זה באמת עשו אפילו בימות החול. אגב גרר המברר את הגמרא, יכול יעבירנו בשיחוי, טוב, אז לעבור ברגל אי אפשר, אבל אולי לעבור בשחייה מותר. תלמוד לומר, כי גאו המים מי סחו, ככה מובא פה במקור ד', וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גאו המים מי סחו, נחל אשר לא יעבור. מים מי סחו, אומרת הגמרא, שיעות השחייה, שכן קוראים בארמית לשייטה שחייה. יכול יעברנו בבורי קטנה, טוב, אבי אפשר לעבור בשחייה, אבל בספירה קטנה יהיה מותר. תלמוד לומר, בן תלך בו אני שייט. יכול יעבירנו בבור מגדולה, אולי יהיה מותר אבל לעבור בספינה גדולה. תלמוד לומר בפסוק, וצי אדיר לא יעבירנו. שואלת הגמרא, מה היא משמע? איפה כתוב לנו פה בבצי אדיר או באני שייק את הספירה קטנה וגדולה? כדי לתרגם רב יוסף, לא תזיל בי בספינה פיידים, דהיינו ספינה קטנה של דייגים, ובבור נראה בתי ובספינה גדולה לא תגזורי, דהיינו אי אפשר לו לעבור לא בקטנה ולא בגדולה. שם על המים הרוצים, על הנחל שיצא מקודש הקודשים.
זה בכל יום.
וזה אפילו בימות החול יהיה אפור משום סכנה. אמר רב יהודה בן פבי, אף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בתוכו. מלאך המוות דרך הנחל הזה, דרך הנהר הזה, לא יוכל לעבור לארץ ישראל. למה? כתיבה אך הבעל תלך בו המישייה, וכתיבה אתה מצל מלאך המוות משות בארץ אצל איוב, אז ממילא אותו שייט נאסר בו. אמר הפנחס משום רבון הציפורה, מעיין היוצא מבית קודשי הקודשים בתחילה דומה לקרני חגבים, כשהוא יוצא מקודש הקודשים זה סילון דק כקרן של חגבים. כיוון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי, חוט האורך שהוא דק. כיוון שהגיע לאולם נעשה כחוט של ערב שהוא הרבה יותר. כיוון שהגיע לפתח עברה נעשה כפי פח קטן. והיינו דתנם במסכת מידות, רב לזר בן יעקב אומר, מים מפקחים עתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית. רש"י אומנם מזכיר למעלה כשמגיעים למפתן ההיכל, אבל כבר תקנו כפי שראינו בגמרא שהכוונה היא למפתן העברה. מכאן ואילך היה מתגבר ועולה עד שמגיע לפתח בית דוד, היה גדל המים ומתרבים עד שמגיעים לפתח בית דוד. אומר רש"י בעין עמוד ב' למטה, מה זה בית דוד? היא ציון חוץ לירושלים, זאת אומרת העיר ציון נמצאת מחוץ לירושלים. כיוון שמגיע לפתח בית דוד נעשה כנחל שוטף שבו רוחצים טובלים, זבים וזבות נידות ויולדות, שנאמר בזכריה, ביום ההוא יהיה מקור מעיין נפתח לבית דוד וליושבי לירושלים לחטף ולנידה, ששם צריך שיהיה מי מעיין בזב, וזה מי מעיין ולכן אפשר לטבול בתוכו. השאלה רק זה איפה עיר דוד, חוץ מזה הכל בסדר, יש שם כמה שיטות. זה ודאי שזה נמצא אבל מחוץ ירושלים, נכון? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מכאן רמז לנידה שצריכה לישב עד צווארה במים. הפסוק אומר במקום שנעשה נחל שוטף בו רוחצים זבים וזבות. זאת אומרת, אומרת הגמרא, ולא תלכת הקוותי, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כמו רב יוסף. מה אתה חושב? לא, שם הבעיה במקום הזה כנראה שלפני הסכנה, אפו אפשרות שהיא תוכל לטבול בפנים בלא סכנה, או שזה רק הגדר של הדבר, שם היה מותר. אבל מעבר לזה ששם זה נהיה עוד אלף במה ואז זה נהיה צפי אדיר, שם אפו זאת בחלק של עד ברכיים. הביאו כזה, זה מצד הפשיטה שכשבאים לטבול, וכמו שתוספות מזכיר שטבילה של מידה זה טבילה מדאורייתא, תוספות מביא שלוש מקורות, כבר עמדו הראשונים למה צריך שלוש מקורות, אבל זה ברור שצריך שכל גופו עולה בהם. אי אפשר לטבול במקום כזה שהוא טובל חלק מגופו במים וחלק אינו במים, בטח בטבילה דאורייתא וגם בטבילה דרבנן. רק השאלה שעמדה בפנינו, מה גובה פני המים כדי לטבול? אישה יכולה לבוא ולטבול, זב יכול לטבול במים רדודים, הוא ישכב על הקרקע והוא יכול לטבול. על זה כתוב פה בגמרא שרב יוסף אומר לו, צריך שיגיעו מים עד הצוואר, ואם לא מגיעים עד הצוואר אז אי אפשר לבוא ולטבול. אומרת הגמרא, להלכה זה לא ככה. אז צריך לראות ההלכה בפנים, אנחנו לא באים עכשיו לומר הלכה, אבל בסימן ריש א' ויורה דעה סעיף א' ועוד שמה בקוף צדיק ח' כבר עמדו המחבר ועוד, שבעיקרון צריך שזה יגיע עד כזרת מעל תבורה. אם המים מגיעים זרת מעל תבורה, אז לכתחילה רשאי לבוא ולטבול, כמובן שכל גופה נמצא בבת אחת במים. אבל זה לכתחילה, בדיעבד, אם אין לה מים אחרים, אז כל מים שכל גופו עולה בהם בבת אחת, אפשר לבוא ולטבול גם צבילה של מצווה. חוזרת הגמרא ואומרת, תינח יום הכיפורים דלקה מנעל, יש שגרסו, ורש"י לא גורס את הפסקה הזאת. שבת דאיקה מנעל מאי דהיינו, אמרת שהוא יכול לעבור בתוך הנהר כדי לעשות איזשהו שימוש של מצווה או לשמור פירותיו, וטוב ביום הכיפורים שאדם הולך יחף, אז אין לו בעיה שהפנדל ישתמט מידו והוא עלול להוליך אותו דל לדמות ברשות הרבים. אבל בשבת שאדם הולך עם מנעלים, אם הוא נכנס לתוך המים עלול הנעל להישמט מרגלו, מה הוא יעשה? יחזיק את הנהר עד שהוא חוצה את הנהר. ממילא הוא מוליך דלת עמוד ברשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר נחמיה, חתנה דבי נשיאה, ענה חביתי, אני נחמיה, חתן של הנשיא, ראיתי חזייתי לרב עמי ורב עפי, דמתו הוא כמה דמיה, ועברו דרך מלבוש, ראיתי בשבת שהם הגיעו לכזה מקום, ואם הנעליים חצו את המים, ולא חששו ולא גברו שמה יפלו המנעלים. אומרת הגמרא נפלא, תינח מנעל, סנדל ואיכה למי מחביש למנעליים, אפשר להדק אותם לרגל, אז אין מקום לגזרה שמה יוליך דל לדמות. אבל סנדל, שזה רופף יותר, אז אולי שמה אנחנו כן חוששים לאיסור דל לדמות. אומרת הגמרא, רב אש, אמר רב רחומי, ענה חביתי, אני ראיתי לרבינה, בעבר דרך מלבוש ראיתי את רבינה, שהלך עם סנדל ועבר במים, ולא חשש שהם יתנו ויוליך דל לדמות. רב אשי אמר, סנדל לכתחילה לא, בדיעבד, כן? לכתחילה בנעליים אפילו בדיעבד, זאת אומרת אפילו לכתחילה שרי, בסנדל לכתחילה לא, בדיעבד כן. בתוך מים פה אני מדבר. אני לא זוכר. אומרת הגמרא, רבינה, אנחנו נפסיד את הרבה, רבינה מספר את הגמרא, ריש גלותא איקלה להורגניה לבי רב נתן, הזדמין לעיר הורגניה והתארח בביתו של רבי נתן, רפרם וכולו רבנן עטו לפרסה. כמובן, אם הרי שגלות המזדמן לעיר, אז הוא עשה דרשה. רפם וכל החברים, כל החכמים, באו לדרשה. רבינה לא עטה, ורבינה לא הופיע בדרשה. למחר, ביום ראשון, באי רפם להפוקי לרבינה מדעתי דרי שגלותה. הוא לא רצה שהרי שגלותה יספיד על רבינה. מה פתאום לא באת לדרשה? אף כדי שהוא ידע שהסיבה שרבינה לא בא, זה לא בגלל שהוא מזלזל בכבוד הריש גלותה, אז הוא שואל אותו לפני הריש גלותה, למה לא באת לדרשה? אמר לי, מה היית אמר לו? את אמר לפרקה. אמר לי, אבי כאב לי, קריי. אומר לו, היה לי כאבים ברגל, לא יכלתי ללכת. שאל אותו בחזרה, רב רם, היא באה לך למי סמסני, אז היית נועל מנעלים, ועם נעליים לא היית מרגיש את הכאב. אז הוא עונה לו חזרה, גבי זה קרה, וזה היה בגב הרגל, והנעליים לוחצות, לא יכלתי לבוס, זה היה כואב לי. שואל אותו בחזרה, רפרה, מי בא אליך למימר סנדלה? אז היית לוקח סנדלים, רחב יותר, לא לוחץ, והיית יכול לבוא לדרשה. אמר לי, אור כמדמי יהדה באורך. היה בדרך שלולית, וצריך לחצות, ועם סנדל אני לא יכול לעבור. עונה לו חזרה, אומר לו רפרה, מי בא אליך למימר, דרך מלבוש, מה הבעיה? היית משאיר את זה על הרגליים, לא מוליך את זה דלת אמות, וחוצה עם הפנדל. אמר לי, עונה לו בחזרה רבינה, לא סבר למר להדה אמר רבשי, פנדל לכתחילה לא, איך אני יכול לעבור עם פנדלים? הרי בפנדל יש חשש שמא יפול, ולכתחילה אפילו דרך לבוש לא עוברים בו במים. שואל התוספות ישנים, בשורה השנייה מהרחבות הגמרא הביאה בסוף השורה, אמר רב רחומי, ענה חביתי לרבינה זה עבר דרך מלבוש. מה השאלה לגבי סנדלים? והגמרא אמרה שרבינה בעצמו עבר עם סנדל. על מה פתאום מספר לנו פה רבינה דברים אחרים? אומר התוספות שיש לו שני תירוצים. התירוץ הראשון הוא אומר שזוהי שיטת רבו שסובר שהיו שני רבינה בגמרא, ומי שעבר במים זה לא אותו רבינה של רפם. אומרת הגמרא תני יהודה בר גוגו, אסור לשב על גבי טינה ביום הכיפורים. אדם שרוצה לקרר את גופו ביום הכיפורים אסור לו להתיישב על טיק, כי בתית יש לחלוחית וזה נראה צרוב לרחיצה. אמר שוב בן לוי, הוא בטין המטפחת, לא מדובר בטית יבש, טית שמרטיב את גופו. אמר הבעיה לא סתם מרטיב, הוא בטופח על מנת להטפיח, רק בתנאי כזה שכשהוא נוגע במים אז המים נוגעים, כשמישהו אחר יבוא ויחזור ויגע באותו נקודה גם הוא ירטב, טופח על מנת להטפיח. אמר רב יהודה, מותר להצטנן בפירות. ביום כיפור יכול לשפשף פירות על גופו כדי לקרר את גופו. רב יהודה מצטנן בקרה, היה מצנן את גופו על ידי דלת. רבא מצנן בינוקה, היה מניח תינוק שבשרו קר על בשרו ומצנן את גופו. רבא מצטנן בקפה דקפה, היה לוקח חוץ של כסף ובזה מצנן את גופו, שזה קר, מתכת. אמר הפאפה, קפה דקפה מלא, אם הוא מלא במים, אפור, כי עלול להישפך המים וכבר מחזיקי רחיצה. חסר, שאין חשש שיבוא להישפך, שרי. בפרחה, אבל קוץ של חרת, אידי ואידי, בין מלא ובין רק עטור, משהו דמישחל שכיל. התכונה של החרת שהיא בולעת מים, ואחרי זה היא פולטת את המים. אז אם הוא יניח את זה על גופו, יש כאן דבר הקרוב לרחיצה. רב פאפה אמר, קפה וקפה חסר, מה מי אסור? רק רק יהיה מותר. אבל אם יש בו מים, אפור משום דמישחל שכיל, אנחנו חוששים שזה יחליק מידו, ואז הוא יבוא להירטד את זה אפור. משום דמזדרבים, זאת אומרת, יחליק מידו, ואז באמת זה יהיה אפור. אומרת הגמרא, אולי, כיוון שזה בכל זאת נוגע למעשה, המחבר מזכיר בסף רשות ג' אסור להצטנן בסעיף ת', אסור להצטנן בסעיף לך אם הוא תופח על מנת להספיח, ואסור להצטנן בכלים שיש בהם מים אפילו הם חסרים, בין של חרף בין של מתכת, אבל אם הם ריקים מותר, וכן בפירות ובתינות מותר. הגה, אומר הרמה, ואסור לשרות מפה מבעוד יום, ומיד נראה את ההלכה. אומרת הגמרא, ועיר הבר חמה וזכין היה המארח ברב עמי ורב אסי ורב ישוע בן לוי ודכולה רבנן, כולם באו להתארח אצלו, רבנן זה קיסרי אבי. אמר לי לאותו ועיר הבר חמה, אמר לי לרב יוסף ברידר רב ישוע בן לוי, בר אריה בן אריה בנו של אדם גדול, תא אימא לך מילתא מעל יתא והווה אביד אבוך. בוא אני אספר לך על דבר גדול שהיה עושה אביך רבי יהושע בן לוי. מה הוא היה עושה? מטפחת היה לו בערב יום הכיפורים, מגזת, סודר, ושורה אותה במים, ועושה אותה כמין כלים נגובים, דהיינו סוחט את אותה מטפחת, ולמחר ביום הכיפורים מקנח בפניו ידיו ורגליו. לא אומר, זה קצת תופח, אבל לא על מנת להספיח, ולכן מותר. ערב תשעה באב, שורה אותה במים, כאן לא מוזכר שהוא היה סוחט, ולמחר מעבירה על גבי עיניו. אומרת הגמרא, וכן קריאת הרבה בר מרי מארץ ישראל אמר לרב שום בלוי, בערב תשעה באב מביאים לו מטפחת ושורה אותה במים, ומניחה תחת מרשותיו כדי שזה ישמור על הלחות שלו, ולמחר מקנח פניו ידיו ורגליו. בערב יום הכיפורים מביאים לו מטפחת ושורה אותה במים, ועושה אותה כמין כלים נגובים, דהיינו סוחט, ולמחר מעבירה על גבי עיניו. דהיינו שלפי הגרסה כאן בגמרא, יום הכיפורים חמור יותר מתשעה באב. אז יום הכיפורים הוא היה סוחט, תשעה באב הוא היה שומר על הלחות ומעביר על עיניו. אמר לרבי יעקב לרב ירמיה בר תחליפה, איפך אמרת לן, אנחנו הרי שמענו משמך בדיוק הפוך, שביום הכיפורים הוא לא היה סוחט ובתשעה באב היה פוחת, ואות וינח שחיטה, ושאלנו אותך בשלמה תשעה באב זה נופל ביום חול, אבל יום כיפור זה דין כמו שבת, איך אפשר להשתמש בדבר שהוא לא סחוט? הרי הוא עלול לבוא לידי שחיטה, ולכן היית צריך להפוך את הדברים ולומר שביום כיפור מדובר שהוא פוחת ובתשעה באב שהוא לא פחת. ורשי דיבור המתחיל מטפחת מביא, ואני שמעתי דהכי גרסינן, ערב יום הכיפורים מביאים לו מטפחת ומקנח בידיו, ולמחר פושטה ומעבירה על עיניו, והיא לחה קצת מכינוח הידיים דה אתמול. רשי מביא גרסה לגמרי שונה, את המטפחת של יום כיפור הוא בכלל לא היה מרטיב, מביאים לו מגבת יבשה, בבוקר הוא קם, הוא נוטל ידיים, מנגב בה את הידיים, התוצאה שיש לחות על המטפחת, את זה הוא היה לוקח ומעביר על עיניו. לעומת זה בתשעה באב עושה אותה כמין כלים נגובים, דהיינו, לוקח, שורה במים, סוחט, ואת זה הוא היה יכול לעבוד יותר, אבל ביום כיפור לא. כיוון שביום כיפור זה כבר משהו דומה לרחיצה, אז אפילו על ידי סחיטה לא יתירו. למה יצא המחבר עצמו מביא? הגה ואפור לשרות מפה מבעוד יום ולעשותה כמין כלים נגובים, ולהצטננה ביום כיפור, וחיישינן שמה לא תתנגד יפה, ויבוא לידי סחיטה. ולכן, ביום כיפור אפשר להשתמש רק במגבת יבשה, על ידי זה שקודם הוא ניגב בידיים, שזה הוא נותן ללחלוחית, ועם זה להשתמש. מה פירוש? יש פה כמה גרסאות. הבוש נוקף כמו ואני שמעתי ברשי, ולא כמו פשט הגמרא. אנחנו רק אמרנו את רשי, יש פה גרסת הרע, נריף, ובכן הוא מפתיר את הגרסה שלו להלכה. לעומת זה אותו רמה לגבי תשעה באב אומר שבאמת מביאים מטפחת וצוחקים אותה, וביום תשעה באב, שזה קל יותר מתשעה, מיום הכיפורים מתירו על ידי סחיטה. אמר רב מנשה בר תחליפה, אמר רב אמרם, אמר רב אבר בר חנה, שאלו את רבי אלעזר, רש"י מדגיש שמדובר על רב לזר בן פדס, שהוא היה אמורה. הסיבה שמזכירים פה בגמרא לא קשור בכלל לפוגיה שלנו, רק כדי להגיע לבעיה הבאה, אבל הגמרא מזכירה קודם את זה. יש לנו דין לגבי בחור של בהמה טהורה. בחור של בהמה טהורה שייך לכהן. הכהן יכול לאכול את זה רק על ידי קורבן. זה טוב כשבית המקדש קיים, כשאין בית מקדש. הדין הוא שצריך לחכות שיפול במום, ואחרי שנפל במום, אז מותר לשחוט ולאכול את זה במומה. אבל תמיד בחור נשאר קדוש, תמיד בחור הוא בחור. מה יהיה כדי לקבוע מה זה מום? אז קבעו חכמים שצריך להביא את זה לפני מומחה, שמבין במומים, שהוא קובע שזה מום קבוע ולא מום עובר, ואז מותר לבוא ולשחוט את הבהמה. כדי להיות מומחה כזה שמסיר מומים, הוא צריך לקבל אישור מהנשיא, שהנשיא מינה אותו לצורך בדיקת מומים. שואלת הגמרא, שאלו את רבי אלעזר, זקן ויושב בישיבה, צריך ליטול רשות להתיר בחורות או אינו צריך? אחד מחברי הסנהדרין, האם גם הוא צריך לקבל כתב מינוי מהנשיא, שבית הנשיא מאשר לו שהוא ראוי לבדוק במומים, או אחד כזה שהוא חבר בסנהדרין, מילתא דפליטא שהוא מספיק חכם בשביל להכריע במומים? אומרת הגמרא, מה הייתה מבעלו? שואלת הגמרא, מה השאלה? אני אומר, מילתא דפליטא. חבר בסנהדרין זה אדם שהיה מומחה בכל סודות התורה, אז ודאי שהוא מבין במומים. אז מה פירוש? למה שיצטרך כתב מינוי? מסבירה הגמרא, הכי קמי באלו, כי הדה אמר אבידי ברבים דבר והניחו להם לבי נשיאה כדי להתגדר בו, ולכן צריך ליטול רשות. עודים הכיוון בזקן יושב בישיבה, אין צריך. השאלה היא כזאת, למה צריך כתב מינוי מהנשיא? האם בגלל שהנשיא הוא זה שבודק את המומחיות של האדם שעומד כנגדו, ואז ממילא אחד שהוא חבר בסנהדרין לא צריך אישור מהנשיא, עצם זה שהוא נעשה חבר בסנהדרין בהכרח שהוא גם בקיא במומים, או לא? זה כבוד לבית הנשיא. איך ישמרו על החשיבות של בית הנשיא? אז נתנו דבר פורמלי, צריך לעבור אצל הנשיא ולקבל אישור, כדי שתמיד ידעו שבית הנשיא זה הממנה, זה הגוף העליון. ממילא גם אחד שחבר בסנהדרין, זה כבוד הנשיא, זה לא קשור לידיעות שלו, אז ודאי שהוא צריך לקבל כתב מינוי. אומרת הגמרא, עמד רבי צדוק בן חלוקה על רגליו ואמר, אני ראיתי את רבי יוסי בן זמרה שזקן ויושב בישיבה היה, ועמד במעלה מסכנו של זה, הוא קיבל אישור מהסבא של הנשיא הזה ונתן רשות להתיר בחורות. אז הנה אנחנו רואים שכדי להתיר בחור צריך לקבל כתב מינוי מבית הנשיא. אמר לרבי אבא, לא כך היה מעשה, אלא כך היה מעשה. רבי יוסי בן זמרה כהן היה, והכי קמי באלה, והשאלה לא נשאלה לגבי כתב מינוי. הלכה כרבי מאיר דאמר, החשוד בדבר לא דנו ולא מידר, עודים הלכה כרבי מאיר גמליאל דאמר, נאמן הוא על של חברו ואינו נאמן על של עצמו. השאלה שעומדת בפנינו, הרי אותו כהן לא רשאי לגוע בבחור בלי שיפול בו מום. כשבית המקדש קיים, יש לו אופציה, לבוא ולהביא את זה כקורבן. אין בית מקדש, הדרך היחידה להשתמש בבהמה הזאת זה, זה רק נזק בבית. לשחוט חייב שיפול בו מום. זאת אומרת שכל כהן חשוד על המומים, כי יכול להיות מאוד שזה לא מום, אבל הוא אומר שזה מום כדי להיפטר מהבהמה. ברב מאיר זה אומר, כל דבר שיש לו צד נגיעה, לא דנו ולא מעידו, בין לו ובין לאחרים. זאת אומרת שגם לבוא ולעשות את זה עבור כהן אחר הוא לא רשאי. או, הלכה כרב שמעון בן גמליאל, שלגבי עצמו הוא לא נאמן, כי אדם חשוד אצל עצמו, אבל לכהן אחר הוא נאמן. ועל זה הוא פשט להלכה כרב שמעון בן גמליאל, שבאמת אנחנו סומכים עליו שהוא נאמן ביחס לאחרים, ולכן הוא רשאי לבוא ולתת עדות להתיר את המום אצל אחרים. אומר פה רבינו חננאל, למה אנחנו כך פסקנו? כי יש לנו סתם משנה כאמר רב שמעון בן גמליאל, ולכן פסקנו כמותו. מה שאותנו מעניין בסוגיה ותוקה מבעלו, כל מה שהבאנו את הנושא הזה של סחורות שלא שייך למסכת, זה כדי לעבור לבעיה הבאה. ותוקה מבעלו, מהו לצאת בסנדל של שם ביום הכיפורים? שאלה שנוגעת הלכה למעשה. יש איסור נעילת הסנדל, אחד מחמשת העינויים. האם האיסור הזה נאמר דווקא בנעליים של אור? אבל נעל של שם זה לא נקרא נעל, וכיוון שזה לא נקרא מנער, אין בעיה לעשות איתו ביום הכיפורים. אומר הרם שהשאלה של הגמרא היא שאלה כפולה, וגם אם נבוא ונאמר שבאמת רק נעל של אור נקראת מנעל ונעל של שם לא נקראת מנעל, אבל ברור שהנעל הזאת היא של גמי, היא מגינה על הרגל, האם איסור נעילת הסנדל זה איסור שאסור להשתמש בדבר שמגן על הרגל, ואף גם אם אין לו שם מנעל יהיה אסור ללבוש, או שמה לא, נאמר רק דין של איסור בנעליים של אור? למעשה אנחנו בסוף הסוגיה צריכים להביא, זה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, וצריך לראות את הכרעת ההלכה. אבל אנחנו יודעים שיש כאלה שבאמת לא לובשים בכלל מנעלים, אלא הולכים רק עם גרביים. יש צו כזה. עמד רבי יצחק בן נחמני על רגליו ואמר, אני ראיתי את רבי שמעון בן לוי שיצא בסנדל של שם ביום הכיפורים. הנה אתה רואה שמותר לצאת ואין לנו בעיה. ואמין עלי בתענית ציבור מהי? ושאלתי אותו מהי יעדים בתענית ציבור? וכשאנחנו רואים בגמרא תענית ציבור, אין הכוונה לצומות כמו עשרה בטבת, שבעה עבר בתמוז וכו'. כי על זה לא קיבלנו חומרות של חמשת העינויים. רק תענית ציבור של הגמרא במסכת תענית של גשמים, ששם יש לזה תוקף כמו בתשעה באב, שמדרבנן גזרו חמשת עינויים, מה הדין אז? אמר לי לא שנה, אז הוא אמר אין אכן אני גם אב אפשר לצאת בשל שם. אמר רבא בר בר חנה את המקרה הפוך, אני ראיתי את רבי לזר דמינים ו' שיצא בסנדל של שם בתענית ציבור, דהיינו על עצירת גשמים, ואמין עלי, שאלתי אותו ביום הסיפורים מהי, אמר לי לא שנה, וזה הוא ענה לי שאין באמת הבדל בדבר. טוב, בעזרת השם זה צריך לסיים את הסוגיה.